ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
משה רבנו אומר לישראל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, וכל העדה, כל אלה שהיו צריכים למות במדבר כבר מתו, כל הרשעים שנכשלו בבעל פאור גם כן כבר אינם, אלה כולם צדיקים עומדים להיכנס לארץ ישראל. הם עומדים היום כולכם במצב טוב, במצב בסדר. אבל אחר כך הוא אומר, יכול להיות בכל זאת פנגש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום. אז יש שורש פורה ראש ולענה, ייתכן שיגיע למצב שהדברים יהיו לא בסדר עד כדי כך שבסוף יכריע אף השם ורב צבא כל העלה, יהיה כמהפכת סדום ואמורה את מהו צבועים אשר הפך השם באפו ובחמתו, ואמרו כל הגויים, יהיה מצב נורא. אבל זה לא יהיה סופי, והיח יבואו עליך כל הדברים האלה, הסוף יהיה והשבותה אל לבביך, אתם תחזרו, זה מובטח, לא יהיה מצב שהקלקול יתמיד, אלא מובטח שאחרי כל הקלקול, אחרי כל הגלות, מובטח שתהיה גאולה, מוכרחה להיות גאולה בסוף. מחלוקת בגמרא, אם יש מה דמה שאם ישראל עושים תשובה טוב ואם לא, אז חס ושלום השם מעמיד מלך קשה כאמן להחזיר אותנו בתשובה, אבל לא ייתכן שלא תהיה גאולה, גאולה ודאי תהיה, והפירוש שגם תשובה ודאי מוכרחה להיות. גאולה בלי תשובה זה לא גאולה, גאולה שימשיכו להיות חוטאים זה לא גאולה, אלא המחלוקת מה יהיה קודם, אם קודם יחזרו בתשובה ואחר כך יהיה גאולה, או קודם תהיה גאולה ואחר כך יחזרו בתשובה, אבל שני הדברים מוכרחים להיות, גאולה מוכרחה להיות ותשובה מוכרחה להיות, לא ייתכן שישאר מצב מקולקל. התוכנית האלוקית כך קבעה שהסוף יהיה שהכל יהיה מתוקן. אפשר לומר שזה מרומז גם בכל השופר שאנחנו לומדים מפסוקים, שכל תרועה צריכה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, זאת אומרת שההתחלה הייתה פשוטה, כל פשוט, כל ישר בלי סיבוכים, אחר כך יש מצב של גנוחי גנח, ילולי יליל. חשבתי שמה ההבדל בין גנוחי גנח וילולי יליל, שגנוחי זה על העבירות וילולי זה על העונש שבא על העבירות. אז לכן השאלה אם צריך תשעת או תשרת או תשערת, אבל על כל פנים יש עבירות ויש עונש, אבל הסוף מוכרח להיות פשוטה לאחריה, לא ייתכן שישאר מצב כזה, אלא מוכרח להיות פשוטה לאחריה, זה כל השופר מרמז. בכלל כל הסדר שאנחנו אומרים בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות, אולי זה רומד על זה שמלכויות זה המצב ההתחלתי, שהכל הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם, הוא מלך, אין מי שיאמר לו מה תעשה, הוא ממית והוא מחיה, הכל בידיו, זה המלכות המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. ודיברנו על זה שראש השנה זה יום של המלכת הקדוש ברוך הוא, שנכיר שהכל בידי שמיים. אבל אחרי זה בזיכרונות, שאומנם הקדוש ברוך הוא כל יכול, יכול לעשות מה שרוצה ואין מי שיכול למחות בידו, אבל הוא מצידו העביר את זה לבני אדם, שהוא יפעל על פי הזיכרונות שלהם, הוא לא פועל בחלל הריק, אלא הוא פועל על פי מה שעושים בני אדם. היה דור שהיה כל כך גרוע שהביא את מי המבול ושחט כל בשר, ורק צדיק אחד נמלט שבזכותו המשיך העולם להתקיים. היה מצב שעם ישראל היה משובד וחומר בלבנים, ובזכות שלושה צדיקים השם זכר אותם והוציא אותנו ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא פועל על ידי מעשה בני אדם, על פי הבחירה הזו, כביכול הוציא את השלטון המוחלט מידיו ונתן אותו לבני אדם, הם קובעים מה יהיה בעולם. תמשילי ובמעשה ידיך, האדם קובע אם תהיה שנה טובה או חס ושלום אחרת. השם העביר את השלטון כביכול לבני אדם. זה הפרחה של הזיכרונות. אנחנו הסולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אבל שופרות זה לומר שיש גבול. השלטון של בני אדם הוא מוגבל. הסוף שהתוכנית האלוקית תצא לפועל, שתהיה גאולה, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. לא יהיה מצב של גלות נצחית, לא יהיה מצב של עבירות נצחיות. הסוף מוכרח להיות מצב של גאולה. כל הבחירה שבאדם, מה שיש לו זה לבחור אם הוא יהיה מאלה שמביאים את הגאולה או מאלה שחס ושלום מנסים לרחק את הגאולה. אבל הגאולה תהיה על כל פנים. כל ראשי ארץ לא יוכלו למנוע את הגאולה, לא יוכלו למנוע את התיקון. כל מה שניתנה בחירה לבני אדם זה בתוך מסגרת התוכנית האלוקית, אבל לא לפרוץ חס ושלום את המסגרת. התוכנית האלוקית היא שבסוף שוב תהיה פשוטה לאחריה, ששוב יהיה שלטון שמיים, ידע כל פעול כי אתה פעל טוב, יבין כל יצור כי אתה יצרתו. יהיה שוב שלטון שלם של הקדוש ברוך הוא. הבחירה שלנו אם להצטרף לאלה שמביאים את, להיות ממשיכי דרכם של האבות הקדושים, של משה ואהרון ושאר צדיקי עולם, או ממשיכי דרכם של לבן ופרעה ושאר ישי עולם. אבל התוכנית על כל פעם תצא לפועל, לא ייתכן אחרת. בשמחה, נצטווינו לעבוד את השם בשמחה, בוודאי בראש השנה שזה יום טוב. נאמר לנו יחלו משמנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עמו זכם. גם נזהרים לא להזכיר חטא בראש השנה. יש אפילו מדלגים באבינו מלכנו את השורה אבינו מלכנו חטאנו לפניך, ואלה שכן אומרים אז מחפשים תירוצים למה אומרים את זה, אבל נזהרים לא להזכיר חטא בראש השנה. צריך להיות בשמחה, שמחה במלך שהמלכנו עלינו, שעתיד למלוך ולהיגלות במרב ימינו בארציון ובירושלים. יום תרועה יהיה לכם. תרועה כפשוטו תרועת השופר, אבל זה גם מלשון ראות, שאנחנו מתחברים, נהיים ראים כביכול לקדוש ברוך הוא. זה דודי וזה ראי בנות ירושלים, אנחנו מתחברים אל הקדוש ברוך הוא. עם כל האלול זה אני לדודי ודודי לי, אז כל שכן בראש השנה הראות היא חזקה. ומצד שני, התרועה זה גם לשון רעוע, מה שרע מתרועע, מה שטוב נדבק בקדוש ברוך הוא, נהיה רע עם הקדוש ברוך הוא, ומה שרע מתרועע, מתמוטט. שני הדברים יש בראש השנה, ולנו הבחירה להיות מאלה שרעים של הקדוש ברוך הוא כביכול, או מאלה שמתרועעים חלילה. רמב"ם אומר שכל התוספת גם לרמוז אורו ישנים משנתכם, שמי שכל השנה חושב על הבלי העולם הזה, אתה צריך להתעורר ולחשוב על העתיד ועל רצון השם, מה השם דורש ממך. כל השפה צריך לעורר אותו ולעשות חשבון הנפש ולהיות באמת במצב של רעים של הקדוש ברוך הוא ולא רעים חס ושלום. צריך לתקן את כל המעשים, איך צריכים להיות המעשים, מפורש בשולחן ערוך, בשאר פוסקים, איך צריך להתנהג בהלכות שבת, איך צריך להתנהג בהלכות כשרות, ואיך צריך להיות בהלכות לשון הרע. חפץ חיים כתב ספר, וכן שאר פוסקים, כל אחד כתב לנו איך צריך להתנהג. אבל הרמב״ם אומר שלא רק את המעשים צריך לתקן בעשרת ימי תשובה, אלא גם את המידות, שגם על המידות, אם יש לאדם מידות רעות, צריך לתקן אותם. כבר דיברנו בשבוע שעבר על זה שהשם בראשונה זוכר גם יצרי מעללי איש, זה כוחות שבנפש של בן אדם. אז הרמב״ם אומר שאת המידות גם צריך לתקן בראש השנה, וזה לפעמים יותר קשה מלתקן את המעשים, כי מעשים, אם אדם עד היום אכל במסעדה לא כשרה, אז מהיום יתחיל לאכול רק במסעדה הכשרה. זה אפשר להחליט ולקיים, אבל לשנות את המידות זה לא קל. אדם שעד היום היה כעסן, שפתאום יפסיק להיות כעסן, ורצוי מאוד, כך צריך להיות, אבל זה לא הולך בקלות. בישראל מסלנט אמר שיותר קל ללמוד כל השס מאשר להחליש מידה אחת, לא לבטל, רק להחליש, כי זה יותר קשה להילחם לשנות את העצמיות שבאדם. חשבתי בעצמי, לא יודע אם זה נכון, אבל איזה מידה הכי קשה לתקן מכל המידות? במידת העצלנות, מי שעצל יתעצל גם לתקן את המידה הזאת. אבל אף אחד צריך לתקן את כל המידות. הרמה אומר שתשובה זה תשובה לא רק מהסוסים, אלא גם מהמידות. יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו, שלא רק את הדרך של המעשים צריך לעזוב, גם את המחשבות צריך לעזוב, להגיע למידות טובות. הרמב"ם אומר איך באמת עובדים על מידות, לפעמים על ידי קיצוניות, צריך לעבור לקיצוניות ההפוכה עד שאחר כך יתייצא בדרך האמצע. למשל, מי שקמצן גדול אז שיהיה פתאום נדיב מאוד, יותר ממה שאדם רגיל צריך להיות נדיב, אז אחר כך יוכל להתאזן בדרך האמצעית, כפי שחזל אמרו לנו לא לבזבז יותר מחומש וכן הלאה, וכן מי שעצל אז יהיה זריז מאוד, וכל מידה אחרת הטיפול הוא על ידי, אם קשה לתקן אחרת אז אפשר לתקן את זה שעוברים למידה ההפקית על מנת להגיע בסוף לדרך האמצעית. הרמב"ם אומר שהדרך האמצעית זה, או קצת מעבר לאמצעית, זה דרך השם. חוץ משתי מידות שהרמב"ם אומר שבהם צריך ללכת עד הקצה, לא לדרך האמצעית. א', להתרחק מגאווה עד הקצה, להיות ענב בלי גבול, כי הרי משה רבנו המעלה שלו שהוא ענב מכל האדם, הוא לא בינוני אלא ענב מכל האדם, וזה הוא נהיה משה רבנו. הוא בכלל לא יודע שיש לו איזושהי מעלה, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, מה פרש הוא לא יודע שיש לו מעלה. משה רבנו מאמין במה שכתוב בתורה, בתורה כתוב שהוא הביא לנו את עשרת הדיברות, את הלוחות, הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא הנביא שהשם מדבר איתו פנים בפנים, הכל אמת, והשם מאמין בזה, אבל לא מייחס את זה לעצמו. השם בחר בי להכות את פרעה, אני רוצה, אני שולח מטאטא להכות את פרעה, השם שלח אותי להכות את פרעה, אבל לא מייחס לעצמו את זה, אלא מבין שהכל מעט השם, זאת הענבה האמיתית. לא נחשוב שאין לי שום מעלות, יש לי, אבל הם לא ממני, הם הקדוש ברוך הוא נתן לי. זה הענבה אמיתית. והדבר השני שהרמב"ם דורש ללכת עד הקצה האחרון בעניין הכעס, לא לכעוס בכלל. קשה לי לא לכעוס, ובכל זאת הרמב"ם אומר שזה דבר שצריך ללכת פה עד הקצה האחרון. ואם יש דברים שצריך לכעוס עליהם, צריך לחנך בנים וככה, אז להראות את עצמו כועס, אבל שזה יהיה מן השפה ולחוץ, לא בפנים הלב. כמו שבאמת אבא שלי מכה את הבן שלו, זה לא מישהו שונא אותו, חס ושלום, הוא אוהב אותו, אז צריך לחנך אותו, אז מוכרח לתת לו פעם סתירה, אבל זה לא מתוך שנאה. אז את הכעס להרחיק, שלא לעשות דברים מתוך כעס, אלא מתוך אהבה ורחבה. אז אלה שתי המידות שהרבה אומר שצריך ללכת בהם עד הקצה האחרון, אבל בשאר המידות הוא אומר שדרך השם להיות באמצע או קצת מעבר לאמצע. למשל, לא להיות קמצן מוחלט, אבל גם לא להיות בזבזן מוחלט, להיות קצת נדיב, יותר מאמצע, לנטות קצת לצד הנדיבות, וכן בשאר הדברים, לנטות קצת מהאמצע לצד הטוב. זאת אומרת, צריך לדעת בכל מידה לאיזה צד לנטות. יש מי שיאמר, למשל, שאני נוטה לצד של הקמצנות יותר, אז זה לא הצד המתאים לנטות אליו. ולמען צד הנדיבות צריך לנטות, אבל לא הרבה מעבר לאמצע. זו השיטה שהרמב"ם במידות, אבל כל פנים לעבוד על המידות ועשיית ימי תשובה, ולתקן גם את המידות. יכול להיות לפעמים באדם צריך לפתח בעצמו את כוח הדמיון. דמיון יכול להיות דבר גרוע מאוד, אם אדם יש לו יותר מדי דמיון זה לא טוב, הוא יחשוב שנפלות על הפצצות אטומיות רחמנא ליצלן או משהו אחר, לא צריך להגזים עם כוח הדמיון. אבל מצד שני גם להרגיש, לעורר את כוח הדמיון, כמה גרוע יהיה בגיהנום וכמה טוב יהיה בגן עדן, וכמה טוב להיות עם מידות טובות וכמה גרוע להיות עם מידות תקועות, לפתח אצל עצמנו קצת את כוח הדמיון. מספרים על תלמיד של הגר"א שפעם הרגיש חולה, שממש שוכב במיטה, אתה יכול לקום, בא הגר"א לבקר אותו, שואל אותו מה קרה לו. זה אומר שהגר"א אשם בזה, הגר"א לימד אותו את היסורים שיהיו בגיהנום, אז הוא נהיה ממש חולה מזה. הגר"א אומר, לא, בגיהנום יהיה עוד הרבה יותר גרוע מה שסיפרתי לכם. אתה חושב שאתה כבר יודע מה יהיה בגיהנום? הרבה יותר גרוע. אין לנו כוח לדמות, וטוב שאין לנו כוח לדמות, אחרת היינו כולנו חולים כמו אותו תלמיד, לא היינו חולים ללמוד. אז טוב שאין לנו כל כך דמיון, אבל מצד שני צריך בכל זאת קצת להפעיל את הדמיון, לחשוב כמה גרוע להיות גרוע וכמה טוב להיות טוב, כמה טוב בגן עדן וכמה טוב להיות מהצדיקים ומבעלי מידות טובות, להשתמש קצת בכוח הדמיון בשביל זה, לחשוב על אהבת השם, יראת השם, כמה טובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. אנחנו זוכים לשבת בארץ ישראל, הישיבה שלנו זוכה לשבת ממש מול מקום המקדש, זוכים ללמוד את התורה הקדושה, זוכים לקיים מצוות בארץ ישראל, שהרמב"ן אומר רש"י רומד את זה ברמב"ן באריכות, שכל קיום המצוות האמיתי זה רק בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. אנחנו זוכים להיות כאן בארץ ישראל, לחשוב על החסדים שהשם עושה לנו, איך השם שמר על הכבשה האחת בין 70 הזאבים שקמו עלינו ושעדיין רוצים לקום עלינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. להרגיש את הטובות של הקדוש ברוך הוא, את האהבה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה, על זה שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הגר"א לפני פטירתו הוא בכה, שאלו אותו למה הוא בוכה, הוא תכף יושב בגן עדן עם כל הצדיקים, אז הוא אומר, אני בוכה שאני עוזב עולם, ועד כמה קופקות, זאת הייתה המטבע הקטנה ברוסיה, ועד כמה קופקות אפשר לקיים מצווה ציצית, ואני הולך למקום שבעד כל הון שבעולם אי אפשר לקיים מצווה. אז אנחנו ברוך השם חיים, אז אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו בעולם שבעד כמה שקלים אפשר לקיים מצוות, ויש מצוות שלא צריך אפילו שקלים, צריך לפתוח את הפה, ללמוד דף גמרא, ובזיל הזול לא צריך אף שקל להוציא בשביל זה. אם נמצאים כבר בישיבה, לא צריך שום דבר לעצמי, זה החופץ חיים עושה חשבון שבלימוד תורה אפשר לקיים 200 מצוות עשה בדקה. זה עושה חשבון שאפשר בערך 200 מילים לדבר בדקה. נכון שאדם לא תמיד צריך לדבר, יכול לפעמים לחשוב בלימוד, לנסות להבין משהו קורה וזה, אבל גם זה אפשר להשיג המון. כל דקה ודקה ים של הישגים, ויש לנו ברוך השם מצוות שאנחנו מקיימים, תפילין וקריאת שמע וברכת המזון ולעשות חסד אחד עם השני, אהבת ישראל, אהבת השם, שמירת שבת, יש לנו המון מה להודות להשם על חיי עולם שנטע בתוכנו. אנחנו בעולם שאפשר להרוויח כל כך הרבה, שהגר"א כל כך בכה שהוא נפרד מהעולם הזה, ואנחנו ברוך השם חיים עדיין, צריכים לנצל את זה, לחטוף, כי הרי אף אחד לא מובטח שיחיה לנצח, אז צריך לנסות לחטוף בעולם הזה כמה יותר תורה, כמה יותר מצוות, שנזכה להרגיש את טוב העולם הזה, שאנחנו במקום שאפשר לזכות, אפשר להרוויח, אפשר לעבוד את השם. זה הרי הגר"א בכה לא על זה שלא יוכל להרוויח יותר גן עדן, אלא על זה שלא יוכל לעבוד את השם. הוא אוהב השם אמיתי, הוא רוצה לעבוד את השם מה שיותר. חשבתי אצל משה רבינו גם כן, כתוב שהשם אומר משה, עלה אל הר האבירים הזה, הר נבו, ומות בהר אשר אתה עולה שם ויאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך בור ההר ויאסף אל עמיו. אומר רש"י, מה זה כאשר מת אהרון אחיך? כמו שאהרון מת, שאתה ראית לאהרון, אתה אמרת תסגור את הפה, תעצום את העיניים, תשלב את הידיים, כל זה, והוא מת, אז אתה רצית גם כן למות כך. אז מה הפשט? שמשה רבינו אחרי 120 שנה עבודה בעולם הזה רוצה פתאום מיטה נוחה למות, זה מה שחסר לו כעת, כשהוא בן כה וכה הולך לעזוב את העולם, אכפת לו אם ישכב על מיטה עם סדין לבן או בלי סדין לבן, זה מה שאכפת לו. לא יודע מה שאכפת לו, הוא רוצה שאהרון מת מתוך ציוויים, אומרים לו תקפוץ את הפה, אומרים לו תעצום את העיניים, הכל בציווי. אז משה עבד השם רוצה להיות עבד עד הדקה האחרונה, כמו שאהרון היה עבד עד הדקה האחרונה. הוא זוכה לציווי שכמדומני שום בשר ודם לא זכה לציווי כזה, הוא מות בהר אשר אתה עולה שם, מצוות עשה למות. יש לפעמים שיהודי צריך למסור את נפשו על קידוש השם, אבל אז הגויים הורגים אותו, מה אפשר לעשות? אבל מצוות עשה אומות לא מוצאים אצל שום אדם שקיבל מצוות עשה כזאת. משה רבינו מקיים מצוות עשה אומות בהר אשר אתה עולה שם, ועוד דבר, כשהוא כבר נמצא בהר נבו, אז הוא מקבל עוד מצוות עשה. זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור דבר חי את ממנה, הריתיך בעיניך. אומרים חז"ל שלאמור, שהשם אמר לו ללכת אל האבות ולומר להם שהשבועה שהשם נשבע הוא מקיים אותה לבנים שלכם. אז הוא עובד, עוזב את העולם הזה בציווי ללכת אל האבות שבגן עדן ולומר להם שהשבועה מקיים. אז זה מה שצדיק שואף להיות עד הרגע האחרון עבד השם, כמו שכתוב עליו גם בימות שם משה עבד השם, הוא מת בתור עבד השם. יש לנו הזדמנות להיות עבד השם, לא למות. אנחנו כולנו צעירים, עוד לא הגענו לגיל 120, אז לא צריך עדיין למות, אבל לחיות בתור עבד השם, להשיג מצוות, להשיג חיי עולם, להקים בתים בישראל לדורי דורות של תורה ויראת שמיים. כל אחד יש לו האפשרות בעזרת השם להקים דורי דורות של תורה ויראת שמיים, להעביר את דברת השם. וכשיש לו באדם בן שממשיך אותו בעולם הזה, הרי זה כאילו לא מת, אפשר להמשיך את החיים. החפץ חיים אמר שכתוב בגמרא שבראש השנה הקדוש ברוך הוא אומר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי. חיים שאל בשלמה ספרי חיים, צריך לבדוק מה החי עשה במשך השנה, אם עשה מצוות או ההפך, אבל מה יש לחפש בספרי מתים? זה מה שגם בספרי מתים המאזן משתנה כל שנה. אם הוא השאיר בנים או תלמידים שהולכים בדרך השם, אז המאזן שלו גדל, המאזן החיובי גדל. ולכן הרי בנים אומרים קדיש אם האבא נפטר, ועוברים לפני התיבה ולומדים משניות, ונותנים צדקה לעילוי נשמת הנפטר, שהמאזן של הזכויות שלו גדל. אם להפך, אם משאיר כאלה שלא הולכים בדרך השם, אז המאזן השלילי שלו גדל במשך השנה. לכן גם ספרי מתים פתוחים לפני הקדוש ברוך הוא לבדוק איך המאזן השנתי אצלו. אז אנחנו ברוך השם בינתיים בעולם הזה חיים כולכם היום, אפשר לשנות את המאזן, להפוך כל עבירה שעברנו לזכויות על ידי תשובה מאהבה, לעשות זכויות בלי גבול. ואם ירצה השם כולנו נכתב ונחתם לחיים טובים עם כל בית ישראל, נזכה כבר לגאולה שלמה שבית המקדש ייבנה, ונקריב תמידים כסדרם מוספים כהלכתם, נשמע את כל השופר הגדול של משיח במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.